אנחנו בפסוק היי. וידבר אדוני למשה לאמור, קח את הלוויים מתוך בני ישראל ותיארת אותם. צריך לתאר את הלוויים, יש להם עבודה, אבל כמו הכהנים שהם צריכים ליטול ידיים, רגליים, ידיים בעבודת בית המקדש, כן? אותו דבר גם הלוויים. אומר רש"י במקום, מה זה קח את הלוויים? הרי קח אותם בידיים? לא, הכוונה היא קחם בדברים. קחם בדברים, דהיינו, משוך יחזק אותם בליבם, כן. במה הוא יחזק אותם, משה רבינו? אשריכם שתזכו להיות שמשים למקום. למקום זה כינוי של קדוש ברוך הוא. יש כל אחד יש לו תפקיד בעולם. יש כאלה שהם שמשים לבני אדם. אבל הלוויים שמשים למקום, לעבודת בית המקדש. אדם צריך להכיר בערך העצמי שלו. דרך אגב, זה תנאי לכל הצלחה בחיים, בעבודה, בכל דבר. להכיר בערך העצמי שלך. מה תפקידך בעולם? מה תפקידך ומה חשיבות התפקיד שלך בעולם, כן? כך בדוגמה בצבא. אומרים לשינגימל, אתה עומד כאן, אתה שומע? אתה התפקיד שלך, תפקיד חשוב מאוד. אתה בודק כל אחד, אם הוא מכניס כאן, נכנס לכאן, האם הוא משלנו או לא משלנו? האם הוא... בא לכאן לתפקיד, לעשות משהו, או אולי הבן אדם הזה שנכנס הוא מרגל, אתה יודע, לתפקיד יש לך כאן. וואי, וואי, וואי. כל אחד הוא בודק אותו, וואלה. תן לי את התעודות לראות אם זה מזויף, לא מזויף.
למרות שהוא... רק בשבועיים הראשונים.
טוב, הוא אומר בכלל, אני זוכר כשהייתי טירון, ולא ידעתי מימיני ומשמאלי, לא ידעתי, הייתי אאוט גמור. היינו במחנה 80, ליד פרדס חנה. ושמו אותנו שומרים על הגדר, סתם ככה, לא עצור שמירות, אבל לחנך אותנו. אמרו, תדעו לכם, אתם שומרים, יכולים כאן לחדור, היו חדירות של אויבים וכל זה, אתם עומדים כאן עכשיו, ואתם שומרים בלילה ש... היינו טירונים, עומדים הרי, כל מיני מה, זה מחרים, וואלה, כל רישוש הכי קטן, איזה מישהו שנכנס כאן למחנה, משהו כזה. נתנו ערך לתפקיד, לתפקיד, או שהתפקיד זה אפקטיבי בכלל. אבל נתנו לנו, אמרו לנו, תשמעו, יש לכם תפקיד חשוב בעולם. אתם שומרים שלא יהיו חדירות לתוך המחנה הזה. אבל אם לא, אם אמרו, תעמדו כאן סתם ככה. לא אמרו להם מה תפקיד, מה זה. הם שם, הם היינו הולכים נרדמים, אני יודע. ככה אפילו... זה מה שאומר, סליחה, אני אתן משל כזה פשוט. הוא אומר, הלוויים, אתם שמשים למקום. וואלה, איזה תפקיד, אשריכם, שאתם מאושרים, שיש לנו תפקיד כזה להיות שמשים למקום. לא כל אחד זוכה. ישראלים בכלל לא זוכים לדבר. לעבוד בבית המקדש. לפתוח שערים, לשמור, מוזיקה, זה מה שרש"י רוצה להגיד. ככם בדברים, חזק אתם. כי למה אומרים, תראו, הכהנים, וואלה, הם שמה, בשיא העבודה וכל זה. אנחנו שם בצד, אנחנו כאן. משהו משני כזה, אומר, לא, לא, זה לא משני. זה כמו בחתונה, התזמורת זה הלוויים. הלוויים הרי מנגנים וכל זה. אבל מי בלב החתונה? החתן והכלה. התזמורת צריך לשמש את ה... את ה... את ה... אבל לפעמים הבעל התזמורת אומר, מה אני עושה כאן? תראה, אני בכלל לא שמים עליי. אני כאן בצד משמש את כולם סתם ככה. יכול להיות. אבל לפעמים אומר, וואי, אני מקיים כאן לשמח חתן וכלה, כלי זמר, וואי, איזה שמחה, יש ערך לתפקיד. זה מה שרוצה להגיד כאן על הלווים. נכון, אתם לא כהנים, אבל יש לכם תפקיד חשוב מאוד. אנחנו בפסחים, פרק ח'. משנה זין. פרק ח' משנה זין. אין שוחטים את הפסח על היחיד, דברי רבי יהודה. רבי יוסי מתיר, מה זה על היחיד? יש עניין ששוחטים פסח, צריך לאכול אותו. עכשיו, אין, הוא אדם יחיד, אין לו, הוא מביא קורבן פסח. עכשיו, כמה זה שוקל, אמרנו, 10-15 קילו, הגדי או העשה, לא יודע, כמה משהו כזה. האדם יחיד שהוא שוחט, הוא לא יכול לאכול את כל הבשר הזה. אז אם כן, אז יש שחיטה, וכשמראש אתה יודע שחלק מהבשר הזה, הוא לא יאכל אותו. זה מה שאומר רבי יהודה. בוא נקרא. אין שוחטים את הפסח על היחיד, אלא בן חבורה. דברי רבי יהודה, תאמו, שמא לא יוכל לאכול את כולו, ויביאנו לידי נותר. ורבי יוסי מתיר ליחיד לשחוט את הפסח לעצמו, אם יכול לאכלו כולו. שאלו אותי איך. יש כאלה שמנים גדולים, שאוכלים איזה כמה, אוכלים ואוכלים ואוכלים ואוכלים, הם לא שמאים. יש להם קיבה כזאת ענקית. יכול לקרות דבר כזה? אז הוא אומר, למה אתה שולל את כולם? יכול להיות, יהיה אחד. יהיה לה יכולת לאכול את כל הפסח. זה רבי יוסי, כן. אבל אומר, חבורה של 100 איש, שאין יכולים לאכול כזית, דיינו, אם יש גדי קטן, 100 איש, הוא יתארו. כל אחד ייקח קצת, אבל לכל אחד אין כזית. בגלל ריבוי האוכלים, מה דינם של אלה? אין שוחטים עליהם. כן, בגמרא הוא מביא את המקורות לעניין. למה? בגלל שאי אפשר לאכול את ה... זהו.
אין לכל אחד כזית.
אין לכל אחד כזית. אין שוחטים, ואין עושים חבורות נשים ועבדים וקטנים, דיינו, גם הרי אוכלים בחבורה, אבל נשים לחוד ועבדים לחוד וקטנים לא, לשחוט עליהם את הפסח. בגמרא מבואר שאין עושים חבורות נשים עם עבדים, זה הכוונה, וכן חבורות עבדים עם קטנים. כל זה מפני פריצות. אבל חבורה שכולה נשים או שכולה עבדים, הוא אומר, כן מותר לעשות, הואיל והם חייבים בפסח. אבל חבורה של ילדים קטנים מפני עצמם אין עושים, לפי שאיני בני דעת זה לא עושים. אז הכוונה היא לא עושים נשים ועבדים ביחד, או עבדים וילדים ביחד, בגלל חשד, בגלל פריצות, דברים כאלה, זה לא עושים חבורות ביחד.
אם זה חבורה של ילדים ויש אחד מבוגר, אז אני אספיק?
זה אני לא יודע, צריך לשאול את המשנה. הוא אומר לא, מה אתה שואל?
לא,
אבל
יש
אחד מבוגר. תלוי מה...
מבוגר,
כן. תלוי, אז אולי כן, כי אוכלים את הפסח.
הילדים גם צריכים...
כן, אוכלים את הפסח. העיקר שלא יבוא לידי נותר. כן, שלא יבוא נותר. השאלה אם אתה אומר, מי שאינו בר דעת, הוא לא עלי לא יכול את הפסח, ושהוא ילד קטן. יכול להיות.
לא, אומר שחבורה של ילדים לא יכולה. שואל כן. חבורה של ילדים ויש איתם מבוגר אחד.
אז יכול להיות שכן, אני לא אומר שזה. הסברה אומרת שאתה שוחט פסח. יותר מי ששוחט יהיה בר דעת.
יהיה מחויב.
כן, אבל כן, גם מחויב, גם בר דעת. הוא מבין מה הוא עושה בכלל. גם דבר הילדים שאינם ברי דעת. אז השאלה אם האכילה של הילדים ברי דעת, הם... תראה, בליל הסדר הילדים אוכלים גם או רק המבוגרים? אה?
אוכלים יותר מהמבוגרים.
אני חושב שכן, כאן אני אומר, זה יפה, אני אומר. טוב, אבל ככה היו עושים משפחות משפחות, אז בוודאי גם הילדים היו שם בתוכנית. אנחנו באהבת ישראל. תיף ואב. כאן הרב מרומם אותנו, מעלה אותה למדרגה מאוד גבוהה. בוא נקרא אל בתוך. מידת שנאת חינם גם היא צריכה להתעלות לא תעכב את התשובה ואת הגאולה השלמה מכללות ישראל. הרי בשנאת חינם גלינו מארצנו. יש אהבת חינם שמדבר עליה כאן, שצריך לאהוב את ישראל בכל מקרה, בכל מצב וכו'. אבל אם כן, מה זה העניין של שנאת חינם בעולם? מה הקדוש ברוך הוא, איך הוא גלגל שיש מציאות כזו של שנאת חינם? אז הוא אומר, אפילו שיש שנאת חינם, זה לא מעכב את התשובה, הכל מתחבר ביחד. כיצד? צריכים לפתח אורות גדולים, להבין ולהשכיל, שגם מפירודי דעות, שזה, השנאת חינם מביא פירודי דעות, שגם מפירודי הדעות יוצאת טובה כללית. לפעמים יש מחלוקת, עד כדי כך שיש פירודי דעות, אין הסכמות על שום דבר. זאת אומרת, גם מדבר כזה שבמבט חיצוני הוא נראה כי אין קשר, יש התנתקות, אבל באופן עמוק יותר, פנימי, אורות גדולים כאלה, להבין שגם מזה יוצא דבר טוב, גם מהפירודים האלה. יוצא טובה כללית. מתוך כך אין המידות הרעות הדבוקות כפסולת בתוך האוכל של קדושת ישראל מתחברות ביחד, ובפנימיות הלב הקשר גדול ועצום, למרות שבחוץ זה לא, אבל בפנימיות כן, ונמצא שצד הטוב מתאחד וצד הרע מתפזר, התפרדו כל פועלי עוול ולא עוד, אלא שגם בצד הטוב יש, על ידי הפירודים, מתגוון כל טוב פרטי בגוון מיוחד, ואין גוון השורי באחר דוחק אותו לטשטש את צורתו. ומתוך כך מתאשר את כנסת ישראל בריבוי אורות. כן? הניגודיות, עד כדי פירוד, הדברים כאלה יוצר ריבוי אורות. למשל, יש ימין ויש שמאל, נכון? שהימין שמאל לדבר מהיפוכו, יד ימין כאן, יד שמאל כאן, אותו דבר בפוליטיקה, בחברה, הכל זה. הוא אומר, זה מבט חיצוני, זה נראה פירוד, נראה פנימי, זה נותן גיוון של אורות, עוד דעה, למרות שהיא הפוכה, הכל מתאחד, הכל מסתדר. והריבוי הזה בעצמו הוא יגרום את השלום היותר גדול ויותר פנימי, למרות שזה דבר והיפוכו. כן. אז זה שיש, גם בגמרא זה ככה. בגמרא מגיעים, רב אחד אומר ככה, רב השני אומר הפוך, שואלים שלישי אומר זה, כולם רבים שם. מה התוצאה? ריבוי דעות. זה כמו ברפואה, יש קונסוליום, רוצים לעשות ניתוח לבן אדם. הכל, ניתוח רציני, מה עושים? מביאים כמה רופאים, מומחים, ודנים בסוגיה. אחד בעד, אחד נגד, אחד פה, אחד שם. הריבוי הדעות האלה הוא לא סתם, למרות שהם סותרים אחד את השני, אבל הם מבררים נקודות שהאחר לא בכלל לא שם לב אליהם. אז זה אומר, אני רואה כאן דבר כזה, וזה אומר, אני רואה. אותו דבר בחברה, בכל דבר. לפעמים, המציאות של הוויכוחים האלה והריבוי הדעות האלה, הוא מפרה אחד את השני, הוא מלמד עוד דברים, דברים שמקודם לא שמנו לב אליהם, אז דווקא זה מראה לנו. מכל מקום, צריכים להשתדל הרבה שיש השלום ניכר גם מבחוץ, וסוכת שלום פרוסה על כל ישראל, אבל מה שיש מהפירודים, בפרט אותם הפירודים שיש להם מקור נפשי בנטיית אמונה וקדושה, מהכל אורות עליונים יתהוו, אומר, לא סתם אורות, אורות עליונים. מהקונטרסטיות, מהניגודיות, מכל הדברים האלה, בסוף יצאו דברים גדולים. ואם השיגו צדיקים, אנשי מעלה, את גודל האורות המתהווים מחלוקת שבין צדיקים, שהם בונים בזה עולמות על ידי המחלוקת, דווקא הם בונים על ידי זה. כלומר, משכללים כל אחד שיטת המוסר והיושר הקדושה והחסידות שלהם כמו שמאי והלל, למרות שהם חלוקים ביניהם, הם בונים דברים נופלאים. כן? בכל עומק רגשתם ורעיונם ופנימיות החיים, הנה עמך כולם צדיקים, וכל אחד מישראל חי בקרבו, ניצוץ אור קדוש ממורשת אבות, מקדושת תורה וגדולת אמונה, למרות שאתה לא מסכים איתו, למרות שהוא נראה לך אפילו לא דתי או רשע או משהו כזה, בעומק עומק ליבו יש ניצוץ של קדושה. אמר ישראל, כולם צדיקים, כולם קדושים. ונמצא שכל מחלוקת שיש בין איש ישראל לחברו, בין קיבוץ לחברו, גם היא בונה עולמות, וכיוון שהכל הוא שכלול ובניין, אין צורך לדבר מרורות. כי אם להודיע הגודל ששני הצדדים עושים, ושהם יחד משכללים בניין עד עד ומתקנים את העולם, ואז לפי התרחבות הידיעה תגדל האהבה, כן, למרות הניגודיות, כפי ערך של גדולת השנאה, ויגדל החיבור לפי ערך של גדולת הפירוד. דבר והיפוכו, תהיה השנאה תגדל, אם היינו בשנאת חינם נהיה אהבת חינם, אם היינו בפירוד נהיה באחדות, כן, ויגדל החיבור לפי ערך של גדולת הפירוד, וכערך של מידה טובה מרובה ממידת פורענות. והיה אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה יהיה שבעתיים כאור שבעת הימים ואחרי תימים. מתי? ביום חבוש השם את שכר עמו ומחץ, מה? שבר, נכון. כתוב שכר, זה טעות כאן. גם שכן כתוב שכר. את שבר עמו ומחץ מכתו, מחץ מכתו ירפא במהרה בימינו, אמן. וחטאת להשם שעל מיעוט הלבנה, שיש שהתמעטה, כן, שהיא קינתם בחמה, יגלה את אורו הבא מפנימיות הקטרוג, תוכחת מגולה מאהבה מסותרת, שמתוך סתרה תצא בגילוי בכוח רב ואיתן מאוד, רשפע, רשפי אש, שלבת יא, במהרה בימינו, אמן. גם מחלוקת היום על הפוליטית, על לגבי שירת, כן. נורא היה ביום הדבר הזה. אבל מצד שני, בסוף מה יצא? מאז יצא מתוק. הרב, אורותיו הגדולים, הוא אומר, נכון, יש מחלוקות, אבל לא צריך ליצור שבר בגלל הדבר הזה. צריך לראות גם את הטוב במי שמתנגד אליך. את הצד השני. קרה לי גם במשפחה. עזר כנגדו. מה זה עזר כנגדו? שנגדו היא עזר. ככה אומר שפתי חכמים. אומר, זכה עזר, לא זכה כנגדו. אבל בעומק, בצורה עמוקה יותר, גם כשאשתך נגדך היא עזר. למה? לפי הבעל הוא אסטרונאוט כזה. הוא בא מעבודה, מסתכל בטלוויזיה, לא עלינו, קורא את העיתון, נדמה לו שהוא מנהל העולם, הוא מדבר עם ביבי ועם בוש ועם כל זה, בעיתון, נדמה לו ככה, חי בדמיונו. פתאום אשתו אומרת לו, לך זרוק את ההשפעה. אני מנהל העולם? יש לו ברירה דרך אגב? אין לו ברירה, זרוק את ההשפעה. אחר כך הוא חוזר ואומר, וואי, תודה רבה. איך הורדת אותי על הרצפה, הייתי בשמיים. כל העניין שלנו לחבר שמיים וארץ. אז זה דוגמה. שתי דעות הפרעות, אבל בסך הכל, יש כאן איזון נכון. לכן גם ימין ושמאל, דתיים ולא דתיים, הם מתווכחים ביניהם, בסוף זה מתאזן, הכל מתחבר.